נושא השיעור הוא, הכותרת הכללית היא נבואת החכמים.
ערב טוב. ערב טוב. את השיעור האחרון בו עסקנו במעמד הר סיני, פתחנו בדיון של הטור על ברכת התורה הראשונה, ברכת התורה שלפניה, שלפני הקריאה, וזו לשונו במקור אחד, זה המקור שבו פתחנו את השיעור בשבוע שעבר גם, ועוד יש ברכה אחרת על התורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. מהי הבחירה הזאת מכל העמים? יכוון בברכתו על מעמד הר סיני, איך בחר בנו מכל האומות, וקרבנו לפני הר סיני, וישמיענו דבריו מתוך האש, וזוהי הבחירה, ונתן לנו תורתו הקדושה שהיא בית חיינו, כלי חמדתו שהיה משתעשע בו כל יום. הראינו שהברכה הזאת הראשונה, שבה אנחנו נחשבים הנבחרים מפני היותנו מקבלים את התורה באש, באה לבטא את הקשר הפנימי, הטבעי, לקול הזה של משה ידבר והאלוקים יעננו בקול שבו עסקנו בפעם הקודמת. במקור השני שלפנינו עושה כתור בברכת התורה שלאחריה ובחידוש של הברכה הזאת. ובברכה הזאת אני מבקש לעסוק הפעם מתוך פרשת משפטים ומתוך ההקשר המיוחד של הברכה השנייה. ומטבע של ברכה אחרונה ממשיך הטור בסימן קוף למתת, ברכה אחרונה שאחרי קריאת התורה, כך היא. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. כדבריו בסימן ממזיים, בסימן הקודם שעסקנו, כמנהגו שם שהוא הסביר את הברכה, גם כאן הוא מסביר את הברכה השנייה. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה השם נותן התורה. פירוש, תורת אמת, נתן לנו תורת אמת, היא תורה שבכתב. וחיי עולם נטע בתוכנו, היא תורה שבעל פה. יסוד גדול מאוד. ועל מה מסתמך הטור? לכתיב, דברי חכמים כדרבונות, וכמסמרות נטועים. זהו פסוק בקהלת שהמשכו הוא בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. כל דברי החכמים הרי הם כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי אסופות, ביטויים מטאפוריים משליים שצריך להבין אותם, שמשתמש בהם שלמה בקהלת. וכל אלו ניתנו מרועה אחד. אם כן, דברי חכמים נקראים דברים נטועים. ולכן הביטוי חיי עולם נטע בתוכנו, מייחס לו הטור את המושג של תורה שבעל פה. אז הברכה הראשונה, אם נסכם את הדברים כפשוטם עד עכשיו, עוסקת במעמד הר סיני. הברכה השנייה עוסקת במעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. נתן לנו תורת אמת, וזה אנחנו פסיביים לחלוטין, נתן בעבר, כמו בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו באותו מעמד, במעמד הר סיני, וחיי עולם נטע בתוכנו, כלומר נתן בנו את הכוח הזה להמשיך את התורה בתורה שבעל פה. הדרשה הזאת שתורה שבעל פה נקראת דברים נטועים מסתמכת על הגמרא במקור מספר 3 ממסכת חגיגה, ואנחנו נדרשים לדברים לא רק מתוך פרט אחד בפרשת משפטים, מיד נראה שיש גם פרטים מסוימים, אלא מתוך כל כולה של פרשת משפטים, שהיא בעצם הפרשה ההלכתית הגדולה הראשונה אחרי פרשת בו העוסקת בהלכות הפסח, שאין לנו ביד ורגל בלי תורה שבעל פה. שאנחנו כל הזמן נדרשים בה לתורה שבעל פה, שם אנחנו נדרשים ומתחילים את כל ענייני דיני ממונות, והמפגש שהיה לנו בשבוע שעבר עם התורה שבכתב, מפגיש אותנו בפרשת משפטים עם החיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. לפני שניכנס לפרשה, יסוד דברי הטור נמצא, כמו שאמרנו, בגמרא במקור 3. דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד. הגמרא בחגיגה דנה על כל אחד מהביטויים. הנושא הוא דברי חכמים, תורה של חכמים. הדברים שלהם הם נמשלים, דברי החכמים, דורבנות, לא ניכנס לזה, מסמרות נטועים. הרי שהגמרא כבר בררה את המושגים דורבנות ומסמרות, היא עוברת לנטועים, וזה הלשון. חגיגת אף ג' מה נטיעה זו? פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. זה דבר מופלא כשעוסקים בדברי חכמים. נתן לנו תורת אמת, אבל זהו לא ספר חוקים חתום. זו תורה שכל הזמן פרה ורבה. יש כאן פריה, יש כאן הפריה שהולכת ומתרחשת כל הדרך. מה נטיעה פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבין. אם כן, הביטוי נטע בתוכנו פירושו נתן לנו את השורשים, את מקור הסמכות, כדי להפרות ולהרבות. אנחנו נהיה אלו שגורמים לפריה ורבייה של התורה שבכתב. בעלי אסופות, ממשיכה הגמרא, למה נמשלו חכמים לבעלי אסופות? אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות, ועוסקים בתורה. חבורה חבורה, בית מדרש בית מדרש, אסופה אסופה. הללו מטמאים והללו מטהרים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, היאך אני למד תורה מעתה? ואם מותר, אולי זה גם ממשיך את העניין הקודם של נטועים. אם מגמת תורה שבעל פה זה שתהיה התורה פרה ורבה, אולי זה מבודד קצת, עוצר, מפריע. אילו מפריעים לאילו, אילו מטמאים ואילו מטהרים, אילו אוסרים ואילו מתירים. היאך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר, ניתנו מרועה אחד, זהו סיום הפסוק, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. הגמרא שם ממשיכה, הפתה, עפה אוזנך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין, לשמוע דברי אוסרים ודברי מתירים, דברי פוסלים ודברי מתהר מכשירים, דברי מתמאים ודברי מתהרים. אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כולם ניתנו מרועה אחד, פירושו כל אותם פירות ופירי פירות שיוצאים באותן בעלי אסופות, באותה תורה שבעל פה הולכת ומתרחבת ומתחדשת ומתמשכת, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה בסיני. היסוד הזה של תורה שבעל פה הוא איפה היסוד שאותו אנחנו אמורים לפתח בברכת התורה שלאחריה. שני יסודות. ראשית את מעמד הר סיני בברכה הראשונה, ולטעת את מעמד הר סיני בליבנו, ולסיים את הברכה הראשונה בלשון הווה, ברוך אתה השם נותן התורה, לא נתן התורה. כי צריך לחוש את מעמד הר סיני בכל יום ויום. היסוד השני שצריך להפנים, לפתח, להרגיש אצל עצמנו, הוא החיבור של כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. של כל מה שפרה ורווה. של כל תומעה וטהרה אצל בעלי האסופות היושבים ועוסקים בתורה, אל המקור שניתן בסיני. וגם שם מסתיימת הברכה, ברוך אתה השם נותן התורה. ליסוד הזה של החיבור לתורה שבעל פה שלנו, ושל התחושה שתורה שבעל פה ינוקה כל הזמן מהר סיני, ושאין לך שום דבר שמתחדש ויש לו ערך בתורה שבעל פה שאינו מחובר אל המקור. החידוש הזה שהופך את התורה מספר היסטורי גנוז גדול ככל שיהיה, לתורת נצח חיה בתוכנו כל הזמן. החידוש הזה אני מבקש לתת את דעתנו קצת מתוך הפרשה שלנו. ללא תורה שבעל פה בשום מקום בתורה אי אפשר להסתדר, ובפרשת משפטים, כפי שכבר אמרתי, זהו המקום הבולט ביותר אולי. מה היינו עושים למשל עם פסוקים של עין תחת עין, נפש תחת נפש, ללא תורה שבעל פה? חז"ל, בסוגיה ארוכה מאוד במסכת בבא קמא, מוכיחים בכל מיני הוכחות שאת הפסוקים האלה חייבים לפרש שלא כדרך הקראים, אלא כדרכם של הפרושים, שהכוונה היא ממון. הרבה מאוד הוכחות טובות, הוכחות שפורחים אותם, דנים בזה בהרחבה. סמכות המסורת בתורה שבעל פה באה לידי ביטוי נפלא בשני דברים של שני פרשנים במקורות הארבע והחמש. בדברי האבן עזרא מכאן ובדברי הכוזרי כאן. אבן עזרא מתווכח עם ענן הקראי, ויכוח ארוך מאוד, מוכיח באורים ותומים שמוכרחים להסביר את המושגים האלה בעונשים ממוניים ולא בעונשי גוף. אבל אז אומר, כל זה לא חשוב. והכלל, לא נוכל לפרש על דרך מצוות התורה פירוש שלם, אם לא נסמוך על דברי חז"ל. כי, למה זה נפלא לשמוע את זה דווקא מאבן עזרא הפשטן, שלא מפחד בשום מקום בפירושים לחלוק על ההבנה הפרשנית של חז"ל. כי כאשר קיבלנו התורה מן האבות, כן קיבלנו תורה שבעל פה. אין הפרש ביניהם. מאוד מעניין שבדיוק באותה סוגיה, ממש באותה לשון בעל הכוזרי, שהרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים אותם מתווכחים, אומר את אותם הדברים, הוא מעריך בדבריו למלך כוזר, כפי שמביא רב יהודה הלוי במאמר השלישי, על הנושא של עין תחת עין. ובסוף, אחרי כל ההוכחות שמלך הכוזרי מאוד נהנה מהן, אומר לו החבר, בלשונו של ריהל מקור חמש, אך למה לי לדבר איתך על הפרטים האלה? כל הסעיפים הארוכים זה פרטים. אחרי אשר הקדמתי לך עד כמה רב הצורך במסורת, וכמה נאמנים מקבליה, ומה רבה גדולתם והשתדלותם בשמירתם. שני הדברים האחרונים יכולים להיות עוד מובנים מאוד. הם עוסקים בתורה שבעל פה מצד המסורת. הקבלה, כפי שקורא לה כאן הכוזרי, דהיינו הקבלה מדור לדור. מתלמיד שמקבל מרבו ומעביר לתלמידו, מאב שמעביר לבנו ולבן בנו וכו'. זה באמת דבר גדול, ברור. הרמב״ם גם הוא מתנסח אותו דבר לגבי עין תחת עין ואומר, ומסורת היא ביד אבותינו, למות יהושע בן נון, כך דנו בכל בתי הדין. המסורת כזאת עוברת 2,000 שנה, 3,000 שנה, עוד מובן מהו הכוח הגדול שלנו. אני רוצה להתמודד עם הקושי בכוח של תורה שבעל פה, דרך מצווה אחרת בפרשה, שהיא תהיה מרכז עיוננו. המצווה היא מצוות אחרי רבים להטות. זהו בעצם מקור הסמכות של חכמים. אחרי רבים להטות היא המצווה העין חטא בספר החינוך, היא סיום של פסוק, ותהיה אחרי רבים לרעות, לא תראה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. משמעותה של המצווה היא שחייבים ללכת כדעת הרוב בהלכה. למצווה הזאת יש גם לא תעשה אחר, שמדבר לא על החלק של רוב ומיעוט, אלא מדבר מפורש על הסמכות. הוא נמצא בפרשת שופטים, וזהו עליו הידוע, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע וכו', דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, שם אתה שואל את החכמים, במקרה שלא תסור את בית דין הגדול, ומכאן ואילך אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור. כאן רבותיי הכל מקום. כאן זאת כבר לא מסורת. כאן כבר אין את הטענות של אבן עזרא והכוזרי מקודם, שאני חייב לסמוך על דברי בית הדין הגדול או על דברי רוב החכמים, מפני שכך הם קיבלו דור מדור. כאן מדובר בוויכוח לגיטימי בין רוב למיעוט, מצד אחד, או שכאן מדובר בהכרעה של רוב, שנובעת מסברה. לכאורה בדרך אקראית, זכתה הסברה הזאת לרוב דעות, והסברה הנגדית למיעוט. המיעוט יכול להיות מיעוט של דיין אחד, הסברה האלף יכולה להיות סברה של 36 חכמים, והסברה הבית של 35, וזהו בית דין הגדול של 71 הימים. ומרגע זה חלה עליך מצוות לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. צריך להבין את זה. יאמרו על שרת שאמרה התורה שהוא תמה, שהם יודעים שהוא טהור. ואתה המומחה. אתה היודע, אתה המומחה הלכתית או המומחה זואולוגית או המומחה מדעית, ואתה יודע שזה לא הגיוני. ועליך חלה חובת השמירה. כאן חכמים לא באים עם כוח המסורת. הם לא באים עם כוח הקבלה. הם באים עם ויכוח שיתרחש עכשיו בבית המדרש, הללו מטמאים והללו מטהרים. מהו פה מקור הזה? אני דווקא מתוך זה מבקש להיכנס לאותו המושג של תורה שבאלפי שקראנו לו בראש הדברים, וחיי עולם נטע בתוכנו כמסמרות נטיעים. שני ראשונים גדולים דנו בסוגיה הזאת. הראשון שנראה הוא בעל ספר החינוך במקור 6. חלקו הראשון של המקור נמצא במצווה עין ח' של הפרשה שלנו. חלקו השני נמשך במצווה תפתא דיוו שעוסקת במצוות לא תסור. במצווה עין ח' הוא שואל את השאלה מדוע מקבל הרוב סמכות כזאת מוחלטת. ותפתא דיוו הוא דן בשאלה איך יכול להיות שאומרים לך על ימין שהוא שמאל ואתה יודע שהימין הוא ימין ולא שמאל. ואתה חייב לקיים את הדברים. ולזכור, אם אתה לא מקיים את הדברים, תלמיד חכם גדול שלא קיים את הדברים, דנים אותו כזקן ממרא. לשון החינוך. משורשי מצווה זו, שנצטווינו בזה לחזק קיום דתנו. שאילו נצטווינו, להסבר חינוכית, או פסיכולוגית, סוציולוגית, הוא כל כך מובן, מבחינה חברתית אפילו. שאילו נצטווינו קיימו התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה. בחלק הזה עוד עוסק בעל החינוך בשאלה של רוב ומיעוט. מדוע אפשר לסמוך על רוב? למה לא צריך דעה מוחלטת? זה דברי תורה, זאת אמת מוחלטת. הרוב אמר, הרי רוב יכול להשתנות מעידן לעידן. שאילו נצטווינו קיימו התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה, כל אחד ואחד מישראל יאמר, דעתי נותנת שאמיתת עניין פלוני כן הוא. ואפילו כל העולם יאמרו בהפקו, לא יהיה לו רשות לעשות העניין בהפך האמת לפי דעתו. ככה היה ההיגיון, אתה רוצה שזאת תהיה תורת אמת, אשר נתן לנו, ונחזור רגע לברכה, זו ברכה נפלאה, אשר נתן לנו תורת אמת, אנחנו מבינים בדרך כלל את המושג אמת, כאמת אחת, מוחלטת. כפילי פלאות, וחיי עולם נטע בתוכנו מה פירושו, הללו מטהרים והללו מטמאים, הללו פוסלים והללו מכשירים. אז איזו אמת? אילו הייתי אומר לך, דון את הכל לפי האמת, כפי שאתה מבין אותה, הרי כל אחד היה צריך לעשות האמת לפי דעתו. ואפילו יאמרו כל העולם בהפקו, לא יהיה לו רשות לעשות העניין בהפך האמת לפי דעתו. וייצא מזה חורבן, שתיעשה התורה כחמה תורות. כי כל אחד ידין, כפי עניות דעתו. אבל עכשיו, שבפירוש נצטווינו לקבל בדעת רוב החכמים, כפי שאמרתי, כאן החינוך עדיין עוסק רק בשאלה של רוב ומיעוט. עוד זו בעצם הסמכות של חכמים, במקור הסמכות שלהם לפסיקה שלא תסור. אז זה נגיע מיד. אבל עכשיו שבפירוש נצטווינו לקבל בדעת רוב החכמים, יש תורה אחת לכולנו. והוא קיומנו גדול בה. ואין לנו לזוז מדעתם בהימה. אבל אולי בכל זאת, הרוב טועה. אם מותר לשאול כך, הרי ישנם 35 דיינים שאומרים ההפך. וכן בעשותינו מצוותם, פלאי פלאות. אנו משלימים מצוות האל. לא את המצווה שלהם, אלא את מצוות האל. ומה אם הם טועים? ואפילו אם לא יכוונו לפעמים החכמים אל האמת חלילה, תעוזה בשביל משפט כזה. יכול להיות שזה טעות. עליהם יהיה החטף, ולא עליהם. הוא מסיים את המצווה, כפי שתמיד בעל החינוך מסיים, מתי נוהגת המצווה, מי חייב בה ונוהגת בכל מקום ובכל זמן. זה לא קשור רק בזמן שבית דין הגדול קיים, בכל מקום, בכל בית דין, בכל דור, בזכרים ובנקבות. והעובר עליהם, על דברי החכמים, ולא נטה אחריהם, ביטל עפה, ועונשו גדול מאוד. כאן ביטוי נפלא, שהוא העמוד שהתורה נסמכת. תורת האמת הגדולה חייבת עמוד כדי להישען עליו. זה מה שעושים חכמים. אבל במצווה הבאה, תף צדיבב, להשתמש בעל החינוך באותו הרעיון כדי להסביר את עצם מקור הסמכות של תורה שלנו. ועל דרך האמת והשבח הגדול, וזאת המצווה שלא תסור. אמרו זיכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. לא תסור ממצוותם. כלומר, כאן העיקר, שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים, כלומר, יכול להיות, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. כאן זה לא הסבר לרוב ומיעוט, אלא לעצם מקור הסמכות של חכמים. למה? טוב לסבול טעות אחת. ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה תמיד. ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו. שלזה, סיפורים כל כך חשובים היום, יהיה חורבן הדת, וחילוק לב העם, והפסד האומה לגמרי. ומהו מקור הסמכות? ומפני עניינים אלה נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל. אז האם יכול להיות שתצא מפיהם הקדוש טעות? תשובת החינוך היא, גם אם כן, טוב לסבול טעות אחת. יהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, אז יהיה חורבן הדת וחילוק לב העם והאומה לבין. עד כאן חלק א'. חלק ב' של הדברים, והשורות הקצורות במקור 7, שהם דברי הרמב"ן באותו נושא. הרמב"ן, שונה לחלוטין מדברי בעל החינוך. בעיקר דברינו אני ארצה למקד בדבריו. ולת אותה השאלה, גם הרמב״ם נמצא בלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך בדברים לא אצלנו במשפטים. וגם הוא שואל על הכוח הגדול של חכמים. כי על הדעת שלהם הוא נותן לנו, או להם, התורה. זה עוד קצת דומה לביטוי של החינוך מקודם, שבעשותינו מצוותם אנו משלימים מצוות האל. התורה לא ניתנה לנו אלא על דעתם. כי על הדעת שלהם הוא נותן לנו התורה. אפילו יהיה בעיניך כמחליף ימים בפני. עכשיו העיקר. כל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. מה פירוש יש לי לחשוב? נגיע בדעתנו את הדוגמה שקצת רמזנו לה מקודם. אני עומד לפני בית הדין. אני מומחה עולמי לנושא X שעליו בית הדין דן. כל אחד מן הדיינים היושבים לפניי עם כל הכבוד והיקר נועץ בי תמיד בנושא שבו אני מומחה. הם אומרים על ימין שהוא שמאל, אני יודע מה ימין ומה שמאל. יש לך לחשוב שהימין שהם אומרים עליו ימין הוא הימין. איך? חינוך ענה, אין דבר שהם טועים. מוטב לסבול טעות אחת. הנה תשובת הרמב"ן, אחרת לגמרי. כי רוח השם על משרתי מקדשו. ולא יעזוב את חסידיו. לעולם ישמרו מן הטעות ומן המכשול. אחרת לחלוטין מדברי אחים. רוח השם. לנו מן הסתם המושג הזה מוזר מאוד. אנחנו רגילים למושג רוח השם בדברי נבואה. הייתה עליי רוח השם, הייתה עליי יד השם. ישבו חכמים ודנו בשאלה, בסברה. אנחנו נוהגים לקרוא לזה בשאלה אקדמאית. 36 אמרו א', 35 אמרו ב'. איך עברה פתאום רוח השם לשרות בדעה של ה-36? ומרגע זה ואילך, אם אתה חולק על החכמים, ברוח השם אתה מוריד. מה קרה? קראתי בראש העמוד לשיעור כולו נבואת החכמים. בהמשך נראה שכך קורא הרמב"ן לחלק מתפקידם של החכמים. לנו זה קשה מאוד לקלוט. אצלנו ישנה חלוקה ברורה לחלוטין, שחייבת להיות, בין הנביא לבין החכם. לחוכמה יש כלים רציונליים שהשכל חייב להבין אותם ולשפוט אותם. מה פירוש רוח השם על משרתי מקדש? אני מבין את זה במקדש, אני מבין את זה בעבודת השם, אני מבין את זה בנבואה. מה פירושו של המושג הזה במקור הסמכות ההלכתית? לא של מה שאבן עזרא והכוזרי דיברו שנובע מהמסורת, מהקבלה. אני מקופף את קומתי בפני קבלה שמקובלת עליי דורי דורות, 2000 שנה הדברים עוברים, בסדר גמור. אבל סברה שברגע זה הוכרעה היא רוח השם. בסופה של הפרשה, פרק כ"ד, נמצא הפסוק שמובא כאן במקור 8, שבו בעצם אנחנו מתחילים את הכל. הוא הפסוק, כבר בתחילת השף, לומדים חז"ל אותו כמקור כוחה של משנה וגמרא. פרק כ"ד חוזר ועוסק במתן תורה בסוף פרשת משפטים, ואל משה אמר, עלה אליי ההרה. דנים באריכות אם הפרק הזה נאמר בתחילתו לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. שם ניתן ספר הברית, ושם נאמר בפעם הראשונה, כל אשר דיבר השם נעשה וגם ונשמע. שם נאמר הפסוק הבא, פסוק י"ב. יאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. חז"ל דרשו דרשה שנראית בהתחלה רחוקה מאוד מהפשט. ואמר רבי לוי בר חבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם? לוחות, אלו עשרת הדיבור. תורה ומקרא. והמצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם זה גמרא. נלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. מאוד מזכיר לנו את הסגנון של הגמרא בחגיגה. כולם ניתנו מרואה אחד. על פניו, המדרש נראה מדרש, ופשוטו של מקרא לכאורה לא זקוק למדרש, הוא נראה מסודר, אבל איך שנעיין קצת בפשוטו של מקרא הוא קשה. נחזור רגע לפסוק במקור 8, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי. על מתי מדובר פה? מדובר פה על... הוא לא יורד עם יותר מזה. את מה עוד, חוץ מלוחות האבן, נאמר עליו אשר כתבתי? הרי לא כתבת כלום. את לוחות האבן כתבת. את השאר משה מקבל ומוסר ליהושע ולזקנים, כפי שאנחנו רגילים. זהו הקושי בפסוק, לא שמים לב אליו כשרואים את הגמרא. אבל על הקושי הזה מסתמכת הגמרא. כל הפשטנים עסוקים בקושי. הרשב"ם, הרמב"ן, טוענים שהפירוש הוא, ואתנה לך את לוחות האבן אשר כתבתי. התורה, המצווה וכולי, זה אומר לך בעל פה. ואתנה לך את לוחות האבן. וגם אתן לך את התורה והמצווה אשר כתבתי, חוזר ללוחות האבן. זהו הפשט, אבל הוא קשה. הנה הרמב"ן במקור 10. ואשר כתבתי, יחזור על הלוחות. ולהורותם על התורה והמצווה. ושיעור הכתוב, הוא יודע שהפסוק קשה עכשיו, ואתנה לך את לוחות האבן אשר כתבתי, ואת התורה והמצווה לא בכתב, אלא להורותם. יפה. אבל זה מה שמוביל את חז"ל לדרוש את הדרשה. כי הרי בפסוק נשמע שהכל כתוב כבר. שהכל כבר ניתן למשה בסיני. הרמב"ן מסיים במקור 10, ועל דעת רבותינו ייתכן כי יהיה רמז שהייתה כל התורה כתובה לפניו קודם שנברא העולם, כאשר הזכרתי בתחילת ספר בראשית. זו דרשה יפה מאוד, חשובה מאוד, ואתנה לך את לוחות האבן, ואני כותב עכשיו, והתורה והמצווה, התורה קדמה לעולם, אבל זה ודאי דרש, זה על דעת רבותינו. ומה עם פשוטו של פסוק? חז"ל ראו בפסוק הזה את הגמרא ואת המשנה ניתנים למשה בסיני. בעל המשך חוכמה, דן גם הוא בפסוק, ומציע פרשנות משלו. אשר כתב, לא ייתכן על התורה והמצווה. ועיין רשב"ם. זה מוסכם על הפשטנים. ואז הוא מציע שני פירושים, ומחוברים לדברים שעסקנו בהם בשבוע שעבר, ולדברים בהם אנחנו רוצים לעשות עכשיו. ונראה, מה פירוש אשר כתבתי למאיר שמחה מדווינס במשך חוכמה? פירוש עצום. באלמלא, הרגלנו כבר לראות לפעמים את הנוסח של המשך חוכמה, בדברים קצרים, בקודים, רעיונות גדולים גדולים. ואלמלא ניתנו תורה, היו למידים צניעות מחתול, גזל מנמלה, ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול. כל זה גמרא במסכת עירובין נפלאה, שמדברת על שירת העשבים שעסקנו בה בשבוע שעבר, אבל בשירת הטבע. מי שיודע להתבונן בטבע, יודע ללמוד את הצניעות מהיונה הנאמנת ליון הזכר, יודע ללמוד את המוסר של העבודה מהנמלה, דחל נמלה, עטל, ראה דרכיה וחכם. וכך, הדוגמאות שמובאות שם. לפי זה מסביר המשך חוכמה, אולי הפירוש, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי. לכן אמר אשר כתבתי, איפה? ביטוי אדיר. בספר הטבע אשר יצרתי. יש ספר טבע שהמחבר והמול שלו זה הקדוש ברוך הוא. ובספר הטבע אשר יצרתי כתוב את לוחות האבן והתורה והמצוות. התורה תלמד אותך למצוא את זה בטבע. בספר הטבע אשר יצרתי, שזה ספר של השם יתברך היוצרה. את הבריאה. זה פירוש א', רחוק נראה מעכשיו. אבל מתחבר אל הדברים שבהם עסקנו בשבוע שעבר, שהתורה מבקשת ממך ללמוד את הקול האלוקי גם במציאות, גם בטבע. עכשיו היית. לפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, הם הדברים שראינו במקור 9, נא לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, שזה משנה וגמרא. אנחנו שואלים, אנחנו מבינים את הבעיה בפסוק, אבל זה הרי לא פשט, הרי לא כתובה תורה שבעל פה בתורה שבכתב. הכוונה, כאן ההגדרה של הכל. על אשר כתב השם, משך חוכמה, זה נשמע משהו מאוד מאוד רבי, זה אדיר. על אשר כתב השם, איפה? בנשמות כלל ישראל. שכל אחד קיבל חלקו מסיני. והוא כתוב על לוח ליבם, חרוטה במקור נשמותיהם. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זהו גמרא. מה פירוש וחיי עולם נטע בתוכנו? זו ברכה. על זה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו לכוון לתורת אמת. מה זה רוח השם על משרתי מקדשו? זאת אותה סייעתא דשמיא. ואותה סייעתא דשמיא הגדולה שמאפשרת לי להיות מתומרן אל המקור. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. צריך להבין את זה הרבה יותר. ואותו ביטוי שקראתי לו מקודם, נבואת החכמים, גם הוא מבית מדרשו של הרמב"ן שדיבר על רוח השם שנמצאת אצל חכמים. נראה את הביטוי ונוסיף לזה אחר כך דברים כדי שזה לא ייראה לא מובן. רמב"ן, לא בפירושיו על התורה, בחידושים שלו על הש"ס, חידושיו למסכת בבא בתרא, עוסק בסוגיה בגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ב. כמעט כולם, אולי כולם, מכירים חלק אחד שלה ופחות מכירים את החלק השני. החלק האחד שלה מדבר על נושא הנבואה היום. הוא מדבר על זה שמאז שחרב בית המקדש ניצלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים. זה מוכר. אבל ישנה עוד גמרא באותו מקום, היא משום מה פחות מוכרת. זו לשונה. רמב"ן מצטט אותה בתחילת מקור 13. הדאמרינן, ביום שחרב בית המקדש, אף על פי שניטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה. זה אחרת לגמרי. בדרך כלל מסבירים, אין נבואה, אבל סמכות יש, סמכות הלכתית. זה פירוש קשה מאוד, כי גם כשהייתה נבואה, פסיקת הלכה היא לא נבואה, פסיקת הלכה היא הלכה. באותה גמרא, הגמרא פוסקת את הפסיקה החשובה כל כך, חכם עדיף מנביא. לרמב"ן יש פירוש אחר לגמרי בגמרא. אני דילגתי פה על כל ההתעמתות של הרמב"ן עם פירושים אחרים, והנה העיקר. אלא, הכי כאמר, אף על פי שניטלה לא נבואה מן הנביאים, שניטלה נבואת הנביאים, כלומר, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים, שהיא בדרך החוכמה, לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה. זה דבר נפלא. נתלה נבואה מן הנביאים, אומר הרמב"ן הפשטו, נתלה הצורה שבה מקבלים דברים במראות, בחזונות. מקל שקד אני רואה, סיר נפוח ופניו כלפי צפונה, מה אתה רואה בן אדם? אבל אותו כוח נבואי, אותה רוח הקודש, ממשיכה לשרות דרך החכמים. כאן צריך להתחיל לתפוס. אנחנו מסיימים את הברכה הזאת של אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו וגם את הברכה השנייה של אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו, במילים נותן התורה. נותן התורה בהווה פירושו, וזהו עיקר העיקרים. שהכוח שלי לקלוט תורה קיים רק כאשר אני כל הזמן בבחינה של מקבל. הוא כל הזמן נותן ואני כל הזמן מקבל. להיות כל הזמן מקבל פירושו שאין לי משל עצמי כלום. כל כולי קבלת. רוח הקודש שעליה מדבר הרמב"ן אצל חכמים היא לא איזשהו כוח מגי שלמדו באיזשהו מקום או שנולדו איתו, חס וחלילה. היא אותו הכוח שנובע מהיותי כלי לשליחותיך, שנובע מהיותי בטל לרצון השם. והיה להם דבר השם. דבר השם, דנים חז"ל, מהו דבר השם? ועונים דבר השם זה נבואה. דבר השם זה הלכה. דבר השם זה הקטע. נבואה אני מבין. קץ אני מבין. אי אפשר לדעת את זה בלי דבר השם. אבל הלכה אני לא מבין. הלכה פותחים ספר ורואים. לא. דבר השם זה הלכה, כדי שההלכה תהיה חיי עולם נטע בתוכנו שנובעת מתורת אמת. המבחן הוא האם זה דבר השם או לא דבר השם. עד כמה אתה מבוטל לרצון השם, לדבר השם. מה פירוש לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל? שעל דעת שלהם, כך פתח הרמב"ן, הוא נותן לנו את התורה. עניינה של תורה שהיא תהיה רלוונטית, נצחית בכל דור ודור. הדרך שתורה תעבור בכל דור ודור היא דרך הכוח של כולנו להיות מקבלי תורה. הסמכות שאותה אנחנו מעניקים לגדולי כל דור ודור היא הסמכות שנובעת מתפיסת עולמנו שהם הכי מקבלים, הכי בתהילים, הכי שייכים לאותה התבטלות אל הקדוש ברוך הוא. כוחו של משה לקבל את התורה לא נבע אלא מזה שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, וממילא הוא לא בא עם שום דבר מעצמו. הוא כולו מקבל תורה. ומכאן ואילך מכוחו של משה ממשיך הכוח להמשיך לקבל תורה. מה פירוש כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני? כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אם הוא מחובר אל האמת, אם הוא מחובר אל התורה, אם הוא מנותק מהפרטיות שלי, מהמציאות שלי, אז הוא משה מסיני. נתתי היום דעתי על כך שכאשר רוצים לתאר לינה אמיתית ואוהלה של תורה, כניסה אמיתית לתורה, חז"ל משתמשים בביטוי אדם כי ימות באוהל. ולוקחים את הפסוק הזה ואומרים שאין תורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. מה זה מימית? מימית פירושו שהוא חי נטו. לא את החיים החיצוניים הרגילים, הוא מחובר לתורה. מה פירושה של אותה משנה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וחיי צער תחיה? מה יש עניין להרגיש רע? לא. אבל כשפת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, אז אתה באמת בטל רק לדבר אחד. אחרת יכול להיות שיש גם בונות. שיש הפרעות. שיש זיופים. שיש עוד משהו בכלי. הכוח של מקבלי התורה, והדביקות האמיתית בנותן. ברוך אתה השם נותן התורה בפועל. עכשיו, כלומר אני עכשיו מקבל התורה. וכמה שיש בי יותר תורה, אני לא הופך על ידי זה להיות פחות מקבל. אדרבה, אני עוד יותר מקבל, ועוד יותר מקבל. בגמרא במנחות מופיע אותו סיפור מפורסם, שתמיד עסוקים בחלקו השני. על משה רבינו העומד בהר סיני וממתין 40 יום ו-40 לילה, הוא רואה שהתורה עוד לא יורדת. הוא מבקש כבר, מגיע הזמן. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גמרא במנחות בדף כ"ט, מי מעכב על ידך? הקדוש ברוך הוא עונה לו את התשובה הגדולה, אדם אחד יש שעתיד לעמוד בסוף כמה דורות. ועקיבא בן יוסף שמו. הוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ כלים כלים של הלכה. יש לו עוד כמה חידושים של כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וזה צריך עוד להיכנס לתגים, לאותיות, לנקודות למעלה. כבודו ימתין אחר כבוד, עם ישראל ימתין, רבי עקיבא יש לו עוד איזה חידוש. הכל צריך לקבל את הכוח מתורה. ספר את הגמרא, שומע את זה משה רבינו, אמר לו ריבונו של עולם, הראהו לי. זו תופעה מרתקת. כדאי לראות, דבר כזה כדאי לראות. כדאי אגב להבין. אם רבי עקיבא יש לו את האפשרות לעכב את התורה בכמה דקות, אולי אלה היו כמה הדקות שאלמלא זה היה מתעכב, היינו חוסכים למשל את חטא העגל. זה היה יכול להיות חשוב מאוד היסטורי. פחות שני חידושים. ולא היה חטא העגל. מסתבר שזה לא משתלם. זה לא חשבון נכון. עוד חיבור אחד. מבית מדרשו של רבי עקיבא בנותן התורה. רבי עקיבא אומר למשה, הראו לי. משה, סליחה, אומר לקדוש ברוך הוא, הראהו לי. שם מופיע אותו סיפור מפורסם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בחשב, הוא מכניס אותו לבית המדרש של רבי עקיבא, ושרבינו הולך לשבת, והולך ויושב בסוף שמונה שורות. סוף הסיפור ידוע, שבסוף הסיפור הוא שואל אותו, ריבונו של עולם, זה תורה וזה שכרה, הוא רוצה לראות את סופו של רבי עקיבא, ששם מופיע הסיום. אבל תחילת הסיפור חשובה לענייננו. עכשיו והם סוף שמונה שורות, ומדברים בבית המדרש של רבי עקיבא, אשר רבינו יושב, ולשון הגמרא, ולא היה יודע מה הם אומרים. לא נעים. רבי עקיבא נותן שיעור, משה רבינו יושב בשורה השמינית, לא מבין כלום. לא יודע מה מדברים. תששקו. זה באמת שובר. כיוון שהגיע לדבר אחד רבי עקיבא, אמרו לו תלמידיו, רבי, מנין לך? הוכחה. צריך להבין, בינתיים התורה מתעכבת. שמר רבי עקיבא את השאלה, רבי, מנין לך? אמר, מה פירוש מנין? פשוט. הלכה למשה מסיני. מתיישבה דעת. אבל הכל מסיני. מה עכשיו? משה רבינו לא הבין, אבל פתאום קראו שמות, ועכשיו משה רבינו מזכר, וחס וחלילה. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה בעולמך, ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה. אני מסתפק בחלק הזה. משך חוכמה מסביר מהלכה של הגמרא בהסבר כל כך פשוט וכל כך עמוק. כשרבינו יושב בבית המדרש של רבי עקיבא לא סתם בסוף שמונה שורות. לעולם המספר הזה של השמונה הוא מה שנמצא מעל המציאות שלנו. כאן הכל הוא של שבע. שבעה ימים ושבעה נהרות, ושבעה ימים בשבוע, ושבעה שבועות, ושבע שנים, ושבע יובלות, ושמיטות. משה רבינו לא יושב בשבע שורות הראשונות, אצל רבי עקיבא. הוא מנותק. אלמלא הוא היה מנותק, אומר המשך חוכמה, הרי שלרבי עקיבא בן יוסף ולתלמידיו, לא היה את הכוח להתחבר חיבור ישיר לסיני. להם צריכה להיות צורה חופשית, אוטונומיה מלאה בשיפוט התורה. אוטונומיה מלאה בסברה. אשר רבינו לא מתערב, כי בפרטים של הדור של רבי עקיבא הוא גם לא מבין מה לו ולזה. ישב בשורה השמינית ולא יודע מה מדברים בשבע השורות, בכלל לא מבין מה אומרים. לא היה יודע מה רבי עקיבא מדבר. זו התחושה הכי נוראית, הוא לא מוצא חברותה בכלל. הוא יושב בבית מדרש ולא מבין את הסוגיה, הוא מחפש את הדרך איך יוצאים. תשש כוחו כי הוא חשב, אולי זה מנותק ממה שאני קיבלתי בסיני. איפה הכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה? איפה החיבור בין נתן לנו תורת אמת לחיי עולם נטע בתוכנו? כיוון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? מה המקור? אמר להם, הלכה למשה מסיני. התיישבה. זה לא מנותק. אז זה מחובר. אני רק לא מבין איך. חזר הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אדם כזה יש לך בעולמך? יש לך אדם שיודע לחבר את הכל? יש לך אדם שרואה את המכלול? שרואה את הכל יחד? אתה נותן תורה על ידי? אמר לו, אתה רוצה להבין במכלול, אל תדבר על פרטים. אז אולי תבין מה עלה במחשבה לכם. זה היסוד של מה שתלמיד ותיק עתיד לכם. אילו היה יושב משה רבינו בשבע השורות המציאותיות בבית מדרשו של רבי עקיבא, לא היה לנו בית מדרש של רבי עקיבא. אבל אילו לא היה שומע משה רבינו בשורה השמינית את השאלה, רבי מניין לך? ואת התשובה של רבי עקיבא הלכה למשה מסיני, אז על אחת כמה וכמה שלא היה לנו בית מדרש של רבי עקיבא. הכוח הזה להיות חכמים ולזכות בנבואת החכמים. לעסוק בשבע השורות והוויות של אביי ורבא של כאן ועכשיו, להצליח לחבר את זה כל הזמן ולנוק את זה כל הזמן מתורת אמת בהר סיני. הכוח האדיר הזה הוא היסוד שלא תסור מן הדבר שיגידו לך ימים. לא רק הסיבה הטכנית החשובה מאוד שבעל החינוך אמר, כי אם תסור אז לא יהיה דעת הרוב, תעשה התורה ככמה תורות, כן, זה ודאי נכון. אלא גם ובראש ובראשונה מפני הסיבה שנראית רחוקה והיא כל כך פשוטה של הרמב״ם. היא רוח השם על משרתי מקדש. יום שחרב בית המקדש נפלה נבואת הנביאים. ונשארה נבואת החכמים. מה נראה ביום שחרב בית המקדש בעולם? שמכשיר הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הפסיק לתפקד. ועכשיו ואילך אין לנו את יכולת ההתחברות. או אז בא תורה ומלמדת אותנו יש נבואת. נראה לי שהזכרתי פעם בהקשר אחר לגמרי מאמר הלכתי נפלא ועוסק בו אחד מיוחד מבעלי המוסר בעלי התורה בדורות האחרונים, ובברם אליהו קפלן, תלמידו של הסבא מסלובודקה, דן בסוגיה חשובה, ובאמצע הוא טוען שהוא מגיע לאיזושהי מסקנה. הוא מחפש את הדרך להסביר את המסקנה, והוא משתמש שם במילה לועזית. אני חש באינטואיציה שזה כך. הוא חושב שמה לא כולם מבינים את המילה אינטואיציה, ואחרי המילה אינטואיציה הוא פותח סוגריים וכותב שווה סייעתא דשמיא. אני חש באינטואיציה, אולי הוא קרא את זה אינטואיציה, שווה כך. זאת נבואת החכמים. כוח לנבואת החכמים. שיודעים לברך יום יום נותן התורה מפני שחשים יום יום מקבלי תורה ערב.